אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי.
שהניצחון איתן.
כן, כנראה מהפך.
הדמוקרטיה הישראלית ניצחה.
כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון.
מי בעז חיסול הטרור?
הלימוד מקיצום יסוד הדמוקרטיה.
שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השנייה של מפלגת המחשבות. ההסקט שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בפרק הקודם יצאנו למסע של הקשבה רדיקלית לכלל הטיעונים של השמאל והימין בשאלת עתיד השטחים. פתחנו במרחב הטיעונים ההישרדותיים שדווקא בו ההקשבה הרדיקלית חשובה במיוחד. כי כשמדובר בהערכת סיכונים אמיתית, די ברור שאנחנו חייבים להשיל מעצמנו את השיקולים האידיאולוגיים ולהישיר מבט אל המציאות עצמה. והמציאות הזאת מראה שבאופן כמעט דטרמיניסטי, ההישארות בשטחים תפגע ברוב הלאומי שלנו, ותאיים באופן אסטרטגי על קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הדמוגרפיה היא הטיעון ההישרדותי הכי חזק של השמאל הציוני, ולא נראה שלימין יש תשובה טובה אליו. הבעיה היא שזה לא הטיעון ההישרדותי היחיד על המגרש. אם אנחנו רוצים להישיר מבט אל המציאות עצמה, אז המציאות גם מראה שבאופן כמעט דטרמיניסטי, היציאה מהשטחים תפגע בביטחון הלאומי שלנו, ותאיים באופן אסטרטגי על עצם קיומה של מדינת ישראל. ביטחון המדינה הוא הטיעון ההישרדותי הכי חזק של הימין, ולא נראה שלשמאל יש תשובה טובה אליו. אז אם בפרק הקודם היה לימנים שבינינו קשה להקשיב לטיעון הדמוגרפי, היום תורם של השמאלנים לגייס את ההקשבה הרדיקלית לטיעון הביטחוני. שלום מיכה.
שלום אפרת.
תראה, אנחנו בשני פרקים עכשיו שמנסים לשים על השולחן את שני הטיעונים ההישרדותיים החזקים ביותר שיש בזירה של הסכסוך.
נכון.
תראה, בפרק הקודם היינו מאוד מאוד תקיפים, ומי שהקשיב לנו או הקשיבה לנו באמת בתשומת לב כזה, אני חושבת שהיה ברור מה אנחנו חושבים, נכון?
נכון, יכול להיות שאפילו מופתעים מרוב תקיפות.
כן. אבל אני חושבת שבאותה נימה של תקיפות, ובאותה נימת שכנוע, אפשר לדבר על נימוק אחר, הישרדותי, לא פחות, בעד הישארות בשטחים.
זה טיעון נורא פשוט, בעד הישארות בשטחים, הוא כזה. אם ישראל תצא מהשטחים, היא מסכנת את קיומה.
היא לא מסכנת את הגדרתה, העם היהודי, רוב יהודי, כל מיני מושגים אמורפיים כאלה.
היא מסכנת את עצם
הקיום שלנו.
כן.
אוקיי. עכשיו זה, תראה, בפרק הקודם כשדיברנו על ההכחשה של הימין את האיום הדמוגרפי, אפשר להכחיש אותו, כזה אפשר להתעלם ממנו, אתה דיברת על זה לא מעט, זה לא קורה ביום אחד, זה תהליך, תהליכים, פחות רואים אותם וכולי. הנימוק הביטחוני, ההישרדותי, קשה להכחיש אותו, ובכל זאת, יש תחושה שהשמאל מכחיש אותו.
נכון, הוא כזה, נצא מהשטחים, יהיה בסדר, יהיה סידורי ביטחון, אנחנו ניגע בהכחשה של השמאל.
נכון, אז כמו שעשינו בפרק הקודם, בוא נתחיל עם הטיעון עצמו, נכון. עם הבסיס שלו.
זה קל, זה הרבה יותר קל מהקודם.
כן.
לראה לי שמרבית הישראלים ממילא מזדהים איתו, אבל למרות שזה קל, בוא נעשה את זה הכי טוב שאנחנו יכולים. למה יש סיכון ביטחוני דרמטי בנסיגה מהשטחים, אז מרבית הישראלים, אגב, אני ביניהם, נזכרים ב-2005. ישראל יצאה מעזה, ואנחנו זוכרים היטב מה קרה בעקבות 2005. לאחר 2005, בעצם מאז 2005 ועד היום, ונראה לי שזה יהיה נכון גם אם הפודקאסט הזה ישודר עוד כמה שנים, כן, החיים של הישראלים שחיים 10-15 קילומטרים בעזה, נהיו חיים, איך נאמר, חיים שהם לא חיים. ודרך אגב, היה פעם מישהו שזלזל בקסאמים על סדרות. קסאמים, שמסאמים, היה מי שאמר פעם. מזלזלים בגלל שמזלזלים באפקט הפיזי של הקסאם. כן. סופרים...
הנזק הספציפי הנזק שהוא הפיזי. יכול לעשות.
מה זה עשה לבית? מה זה עשה לרחוב? אבל זה לשכוח מה זה טרור. טרור, המטרה שלו זה יצר נזק פסיכולוגי, לא פיזי. טרור זה נשק מאוד אפקטיבי, כי זה נזק פיזי הרבה פעמים קטן, עם נזק פסיכולוגי מאוד גדול, אדיר. אתה רק צריך לראות טיל פעם בשבוע על עיירה. והעיירה הזאת כל יום, כל רגע, כל שעה, היא בחרדה, אולי זה יקרה עכשיו. ואגב, מה שמגיע מהשמיים הוא הכי מפחיד. אתה אף פעם לא יודע.
אז ישראל... אגב, שזה לא קרה פעם בשבוע, היו הרבה תקופות שזה נכון. קרה כמה פעמים ביום.
אני אומר, אפילו אם זה רק פעם מחודש, פיזית זה פעם בחודש.
החיים אף פעם לא באמת חוזרים למסלולם.
פסיכולוגית זה כל יום. אולי עכשיו זה הרגע, באותו חודש, שנופל הטיל, ואני לא יודע. אוקיי, אז לא צריך להסביר למה היום ונורא החיים בעוטף עזה. 10-15 קילומטר משם. נורא קל לדמיין את התרחיש הבא. יצאנו מעזה, החיים בעוטף עזה, נהיו חיים אומללים, נצא יהודה ושומרון, בסבירות לא נמוכה. החיים בעוטף יהודה ושומרון יהיו גם מלאי טרור, חיים אומללים. רק יש הבדל קטן. כמה ישראלים חיים בעוטף עזה?
50,000.
כן, כמה עשרות אלפים. כמה חיים בעוטף יהודה ושומרון?
רוב המדינה.
רוב המדינה, למעלה מ5 מיליון.
עכשיו צריך להגיד, אנחנו דיברנו על הנושא הזה לפני כמה פרקים, אני חושבת שזה היה בפרק 26. אנחנו חוזרים פה על הדברים, אבל מרחיבים אותם קצת יותר, כי אנחנו רוצים באמת לתת מקום אמיתי לנימוק הביטחוני.
נכון, אז השמאל בא ואומר, בואו נצא מיהודה ושומרון, חייבים לצאת מיהודה ושומרון. פה אני מדבר אפילו לא על השמאל העמוק, השמאל מרכז. בואו נשכח מהשטחים. בואו נצא מיהודה ושומרון ונשכח מיהודה ושומרון. עכשיו בואו נסתכל על ההיסטוריה.
היפרדות, זאת אומרת, היפרדות. כשאתה אומר נצא מיהודה ושומרון ונשכח מהם, אני חושבת שהסנטימנט שעומד מאחורי זה, זה מה שהרבה פעמים שומעים בשמאל, אנחנו צריכים להיפרד מהם.
להיפרד מהם, אין בצד השני של
נכון,
הגדר,
ברגע
של
שנצא
הגבול.
משם, אנחנו נוכל לשכוח מהם.
נכון, זה סנטימנט מאוד חזק. איך ניסח את זה אחד מהמנסחים הטובים של המרכז שמאל? אנחנו לא רוצים נישואים, אנחנו רוצים גירושים.
בדיוק.
זה לא ההסכם שלום שעות ה-90.
זה לא מתוך אהבה, ואנחנו
גירושים,
אז, כן.
אנחנו רוצים גירושים. עכשיו, אוקיי, זה נשמע משהו שמרבית הישראלים רוצים. אבל עכשיו אני רוצה רק להשוות את העשור האחרון, או את ה-15 שנים האחרונות, מאז 2005, בואו נשווה בין עזה ליהודה ושומרון. מרבית הישראלים שכחו מיהודה ושומרון. שימי לב, לא מדברים על יהודה ושומרון, אבל מרבית הישראלים מבקרים ביהודה ושומרון. חיילים גם במילואים כבר משרתים הרבה פחות ביהודה ושומרון.
אגב, גם הישראלים שחיים ביהודה ושומרון, ברוב הזמן, נכון שיש טרור ויש אבנים ויש זה, אבל רוב הזמן, עם הכבישים העוקפים החדשים ועם הזה, רוב הזמן החיים די טובים.
אז אנחנו נמצאים ביהודה ושומרון, יש התיישבות ביהודה ושומרון, יש צבא ביהודה ושומרון, יש שבק ביהודה ושומרון, ואף על פי כן שכחנו ביהודה ושומרון. אז הפרדוקס הוא, יצאנו מעזה, פינינו את השבק, את הצבא ואת ההתיישבות מעזה, ואנחנו לרגע אחד לא שוכחים מעזה. אנחנו אחרי 4 מערכות צבאיות בעזה. מעזה נסיגה, עופרת יצוקה, עמוד ענן,
צוק איתן,
שומר חומות. אנחנו יצאנו מעזה, אבל עזה נכנסה עמוק אל תוכנו. יש לנו שבועים ונעדרים, 4 מהם, בתוך עזה, 2 חיילים, 2 אזרחים. מבחינה בינלאומית, למה ישראל חוטפת גינויים בקהילה הבינלאומית?
בגלל עזה.
בעיקר בגלל המדיניות שלנו בעזה. פרדוקסלית, ישראל לא יצאה מיהודה ושומרון, ושכחה מיהודה ושומרון. ישראל יצאה מעזה, והיא כל הזמן עסוקה בעזה.
עכשיו שוב, אני רוצה רק להדגיש, כשאתה אומר, לא יצאנו ושכחנו, ויצאנו ולא שכחנו, אתה מדבר על ההקשר הביטחוני. אנחנו לא מדברים עכשיו על ההקשר המוסרי, אנחנו לא מדברים עכשיו על...
יכול שלנו לעשות הערכת סיכונים, הפנטזיה שנצא מיהודה ושומרון, וכך נשכח מיהודה ושומרון, זו פנטזיה של השמאל מרכז, ביטחוניסטי, היפרדותיסטי.
כן, שנפרד מהם, כמו שנפרדנו מעזה.
נכון, אז צריך לזכור, פרדוקסלית, יצאת מעזה, ומאז את לא הפסיקה לעסוק בעזה. נצא יהודה ושומרון, זה לא יעלים את הבעיה, זה יעורר אותה מחדש. רק מה, שוב פעם, בצורה הרבה יותר דרמטית. אני רוצה להדגיש עד כמה יותר דרמטי. אם ישראל תצא מיהודה ושומרון, אז יש סבירות לא נמוכה שיהודה ושומרון תהיה עזה, נכון? הכוחות הכי רדיקליים השתלטו שם, יש שם כאוס שאנחנו נדבר עליו בהמשך, כן? כוחות הרדיקליים, כי תראי, להסביר עד כמה זה דרמטי. ארצות הברית יצאה מאפגניסטן, ומה קרה? הם חשבו שהכל יהיה בסדר.
ברגע שהם יצאו, הטליבן השתלטו על הכל.
כן, וזה רק מהדהד את מה שקרה לנו ב-2005.
עכשיו, אתה יודע, כשארצות הברית יוצאת מאפגניסטן, וטליבן משתלטים, אז ארצות הברית יכולה להגיד, אוקיי, מה זה ענייני? אני שרפתי שם 20 שנה, ואלפי חיילים, המשמרת שלי נגמרה.
נכון, ישראל יצאה מעזה, והטליבן השתלט על עזה. לא הטליבן.
הטליבן המקומי.
נכון, כוחות איסלאמיסטים רדיקליים, חמושים ואלימים, השתלטו על עזה. רק מה, כמו שאת אומרת, אמריקה יצאה מאפגניסטן ושכחה מהטליבן. ישראל יצאה מעזה, ומאז היא לא מפסיקה לעסוק בעזה. כי הטליבן, בגרסה המקומית, איסלאמיזם רדיקלי, מיליטריסטי, כן? עכשיו, אם אנחנו משחזרים את זה ביהודה ושומרון, והטליבן משתלט על יהודה ושומרון, חמאס משתלט על יהודה ושומרון, או כל כוח איסלאמי רדיקלי, חמוש, אלים ועוין, משתלט על יהודה ושומרון, אז הנה התרחיש מאוד פשוט, בסבירות לא נמוכה, אני לא יודע אם היא גבוהה, אבל היא לא נמוכה. אם יהודה ושומרון תהיה עזה, תל אביב תהיה סדרות. מה שאמרתי עכשיו, נדמה לי שלא התגרתי את מרבית המאזינים והמאזינות שלנו. עכשיו, כשאנחנו חוששים מנסיגה ביהודה ושומרון לאור תקדים 2005, צריך להוסיף לזה עוד רובד את תקדים 2011.
כן, עכשיו, שוב, גם על זה דיברנו כבר בפרק 26.
אבל אנחנו נעמיק.
אבל בוא נעשה זום אין לדבר הזה.
2011, אביב העמים הערבי. איזה שם מקסים זה, אביב העמים הערבי, זה מהדהד הופעה אירופאית של לידתם של מדינות לאום חופשיות. מה שקרה בפועל ב-2011,
בדיוק הפוך.
זה התפרקות של מדינות לאום. תהליך של התפרקות של מדינות לאום. עיראק, מדינת לאום, מתפרקת. תימן, מדינת לאום, מתפצלת. לוב, מדינת לאום, מתרסקת.
זה כאוס.
כן. סוריה, מדינת לאום, נשברת לרסיסים, ונהיה סוג של גיהנום. זה בדיוק הפוך, זה לא אביב של הופעת מדינות לאום חופשיות, אלא זה חורף קר של התמוטטות של מדינות לאום אחת אחרי השנייה. אז ב-2016, הנרי קיסינג'ר נתן, נדמה לי, את הדימוי הכי מוצלח להבנת אירועים שקרו במזרח התיכון מאז 2011. הוא קרא לזה רעידת אדמה. עכשיו אני חושב שזאת מטאפורה מאוד עוצמתית. אומר קיסינג'ר, מה קורה ברעידת אדמה? ברעידת אדמה, בניינים שהם לא מאוד יציבים, מתמוטטים, נכון?
יש רעידות אדמה שבהם גם בניינים מאוד יציבים מתמוטטים.
נכון, אבל רעידת אדמה, אני לא יודע, 8 סולם ריכטר, צריך להיות בניין מאוד מאוד יציב כדי לשרוד אותו, וכל משהו רעוע קורס מתמוטט. אומר קיסינג'ר, זה המזרח התיכון. הייתה פה רעידת אדמה. רעידת אדמה גיאופוליטית. וכל מדינה שהיא לא יציבה, התמוטטה.
והאמת היא שגם המדינות היציבות התמוטטו. זאת אומרת, מצרים עברה שתי מהפכות, גם המדינות היותר יציבות עברו טלטלה רצילית.
מדינות שחשבנו שהן יציבות.
כן.
כן? אני חשבתי שלוב היא מדינה מאוד יציבה. לוב של קדאפי. מדינה חזקה, התפרקה. סוריה של בשעה, כאילו, טוב, עיראק אולי היה לנו ספקות לגבי מידת היציבות שלה. אנחנו מדברים על מדינות שהן, בוא נאמר ככה, אני לא יודע איך למדוד יציבות של מדינה. מדינות עם מסורת פוליטית של עשרות שנים של יציבות, התפרקו. השואל הנרי קיסינג'ר, עכשיו זה הזמן להקים עוד מדינת לאום ערבית, מדינה פלטינאית? זה הזמן? באקלים שבו מדינות לאום מתפרקות, זה הזמן להקים מדינת לאום חדשה?
זאת שאלה שאני חושבת מאתגרת את התפיסה הבסיסית שהחשש של הימין, לדוגמה, מהקמת מדינה פלסטינאית.
נכון.
כי אנחנו דיברנו על זה כבר בעבר, שלאורך השנים, החשש של הימין מהקמת מדינה פלסטינאית, זה שמדינה פלסטינאית חזקה, עם צבא, עם זה...
שתיחות ברית עם ירדן ועיראק...
תאיים על מדינת ישראל. ופה, הנרי קיסינג'ר אומר הפוך.
הוא הופך את הטיעון.
הלוואי שהייתה קמה בשטחים, מדינת לאום פלסטינאית חזקה. איתה היינו יכולים להסתדר. החשש הוא אחר לגמרי.
נכון. כי אם כוחות הרדיקליים שמוטטו את עיראק, סוריה, לוב, תימן, יופעלו נגד פלסטין החדשה והחלשה. וזה הימור מטורף. כי אם אותם הכוחות שמוטטו מדינות יציבות, האם מדינה פלסטינית החדשה,
הרעועה מאוד,
הרעועה מתחתחילה, תעמוד מול הכוחות האלה? ומה יקרה אם היא לא תצליח לעמוד מול הכוחות האלה? מה יקרה אם גם היא תקרוס איך שהיא קמה? אם גם היא תתמוטט, או אפילו תתמוטט רק חלקית? ואין לו מדינה לא מאוד ריבונית, לא מאוד מתפקדת, ומאוד כאוטית ביהודה ושומרון. יהיה כאן וקום של ריבונות ביהודה ושומרון, ומי ייכנס אל הוקום הזה? אז היה לי פעם שיחה עם, נקרא לו קצין מודיעין בכיר בישראל, שהוא שאלתי, מי אתה חושב ייכנס לתוך הוקום הריבוני ביהודה ושומרון? אז אני אמרתי, חמאס. אז הוא אמר לי, תן עוד ניחוש. אמרתי, אולי חיזבאללה או פרוקסים איראנים? הוא אומר לי, תן עוד ניחוש. אולי כוחות סלפים כאלה, אייסס דאיש כזה? אז הוא אמר לי, מיכה, תדמיין שיהודה ושומרון זה מגנט לכל הכוחות. תחשוב, קוקטייל של כל הכוחות הקוטים של יהודה ושומרון. מה שמחזיר אותי בדיוק להבחנה של החפרת. היה לימין פעם טיעון מאוד מפחיד, שמדינה הפלסטינית חזקה תאיים עלינו. הטיעון המשודרג, הקיסינג'ריאני, הוא לא שמדינה הפלסטינית חזקה תאיים עלינו, אלא מדינה הפלסטינית
חלשה.
חלשה תאיים עלינו. לא ריבונית, קאוטית. זה האיום האמיתי על מדינת ישראל.
מי שמחזיק בעמדות האלה, שלא הייתי אומרת, הגדרת אותו מרכז שמאל, הרבה ממי שנמצא בעמדות האלה, זה אנשים שבעברם היו גנרלים, רמטכלים, אנשי, אתה יודע, מפקדים למען ביטחון ישראל, ואני חושבת שבראשם אני אקח כסמל את אהוד ברק. מה יותר מהחייל המאותר ביותר בצהל? אני אומרת את זה בלי ציניות. אדם שהיה רמטכ"ל ושר ביטחון וראש ממשלה, ובאמת אי אפשר לזלזל בידע הביטחוני שלו, ולהגיד שהוא מוכן לקחת סיכון על ביטחון ישראל. ובכל זאת, הוא אני חושבת היה פוסל ואף פסל, בכתבה שהוא כתב בעיתון הארץ, כביקורת על הספר שלך, מלכות 67, פסל את הנימוק הזה, מכל וכל.
נכון. ודעת מה הייתה הראיה של ברק שהוא פסל את הטיעון הביטחוני? הוא אמר, בדיוק מה שאת אומרת, אני גנרל, לי יש ניסיון, ומדינת ישראל תדע להתמודד עם האיומים. באמצעות טכנולוגיה ותפיסות הפעלה, אני מצטט אותו, ישראל תדע להתמודד עם זה. ועוד הוא אמר, מה שאת אומרת, שיש הרבה גנרלים שבדעה שלו. אז הטיעון של ברק הוא מאוד מאוד רציני. אני רק רוצה לטעון שהוא טיעון מאוד לא מעודכן. באיזה מובן? ברק בא ואומר, חלק גדול מהסדר מדיני עתידי, מבוסס על סידורי ביטחון. הסדרים מדיניים, כל המסעי ומתני בין ישראלים ובין הפלטינאים, לאורך כל הדרך, היו לא רק על שטחים, התנחלויות, גבולות, ירושלים ופליטים, אלא גם על סידורי ביטחון. ותמיד היה ציפייה שישראל תוותר בזירה של גבולות וישובים, ואולי אפילו ירושלים, היא לא תוותר בסוגיה של פליטים וביטחון. זה היה העמדה האורתודוקסית, הקלאסית, של הממסד הישראלי. אפשר לוותר בירושלים, אפשר לוותר בגבולות, אפשר לוותר ביישובים.
אבל יש לנו קווים אדומים.
זה פליטים וסידורי ביטחון.
כן.
אז המרכיב הזה, השישי, סידורי ביטחון, הוא מרכיב שהוא מאוד מאוד התפתח, יש המון ניירות עמדה כאן, איך ישראל שומרת על עצמה, בפני מדינה פלסטינית, לאחר שקמה מדינה פלסטינית. וזה כולל שליטה אווירית ופירוז של המדינה הפלסטינית, ותחנות התראה, ואולי כוחות רב-לאומיים בבקעת הירדן. אלו שמות קוד של סידורי ביטחון. יש רק בעיה אחת. סידורי הביטחון הם סידורי ביטחון בין מדינות לאום. יש מדינה פלסטינית, מדינה יהודית, ויש ביניהם הסכם שלום שמובטח על ידי סידורי ביטחון.
אפילו לא הסכם שלום.
נכון.
הסכם אי אלימות, הדדית.
כן. מה שחשוב כאן זה סידורי ביטחון. יש כאן מדינת לאום ריבונית מתפקדת, ואיתה אנחנו עושים סידורי הסדר. ביטחון. הבעיה היא שמאז 2011, הבעיה היא בכלל לא אם אפשר לסמוך עליהם, שהם יעמדו במילה שלהם, וישמרו את הסדרי הביטחון. זאת לא השאלה. יש שפט דרמטי של השאלה.
מול מי אנחנו בכלל מתנהלים?
השאלה היא לא אם יהיה סידורי ביטחון עם מדינת הלאום, השאלה אם יהיה שם בצד השני מדינת לאום.
לא, וגם אם תהיה שם דמות שיקראו לה הרעיס של המדינת לאום הזאת, שכביכול תהיה שם, האם הוא יהיה באמת בעל הסמכות ובעל הכוח ובעל היכולת לאכוף פנימה את הדבר הזה?
אין סידורי ביטחון עם כאוס.
כן.
סידורי ביטחון מניחים ריבונות חזקה.
בהתנהלות מול החמאס, בהפסקות אש למיניהם וכולי, אפילו זה לא תמיד עובד, בגלל שיש גם פלגים שהם יותר קיצוניים מהחמאס, שמפירים את הדבר הזה, ואז החמאס מתחילים להתנצל, לא זה לא אנחנו, זה הגדודי הזדין אל...
אז תראי, הימין של פעם היה מטיל ספק בכוונות של הפלסטינאים. אני חושב שזה בכלל לא מעניין, משחק הניחושים, למה הם מתכוונים. למה ערפאת באמת התכוון או מתכוון? זאת לא השאלה, כרגע הגרסה המעודכנת, הקיסנג'ריאנית, שהטיעון הביטחוני, זה לא שאתה מטיל ספק בכוונות שלהם, אלא ביכולות שלהם. בואו לא נעסוק בניחוש של הכוונות של האויב. אולי ימין צודק, אולי השמאל צודק, אולי הוא רוצה מלחמה, אולי הוא רוצה שלום. יש שאלה אחרת. סידורי ביטחון אמורים לגבור על שאלת הכוונות. אם רוצים מלחמה, רוצים שלום, יש לנו איך להגן על עצמנו. אבל אם יש שם כאוס, אם יש שם אנרכיה, וכאן אני רוצה לעשות הבחנה שכשאנחנו מדברים על גנרלים והיחס של גנרלים לשאלה של סידורי ביטחון, אז בשנים האחרונות אני קלטתי שיש שתי סוגים של גנרלים. ודעת מה המנבא הטוב ביותר של העמדה של גנרל ישראלי על האפשרות של סידורי ביטחון להגן על ישראל גם לאחר נסיגה? אז אנשים חושבים השאלה אם הוא גנרל דתי או חילוני, או אם הוא גר בתל אביב או באופרה.
או איזה תפקיד הוא עשה בצבא במהלך,
כן,
אם הוא בא מהמודיעין או מהמבצעי או מה... כן,
אני קלטתי שההבדל הכי משמעותי זה הגיל. גנרלים מבוגרים יותר מאמינים בסידורי ביטחון שיגנו על מדינת ישראל מפני מדינה פלסטינית לאחר נסיגה. גנרלים צעירים יותר לא מאמינים. ודעת למה? לדעתי זה העניין הבא. ברגע שאנשים כבר גיבשו עמדה ביטחונית ואסטרטגית, הם בדרך כלל זה הטבע האנושי, הם לא משנים את התפיסה הביטחונית האסטרטגית שלהם. אז גנרלים שהמחשבה האסטרטגית שלהם, הביטחונית שלהם, הבשילה לפני 2011, כשהמזרח התיכון זה היה זירה של מדינות לאום יציבות, ואז או שיש ביניהם מלחמה, או שיש ביניהם הסכמי שלום, אז הם אמרו, בין מדינות לאום אפשר סידורי ביטחון ויהיה בסדר. גנרלים שההבשלה האסטרטגית שלהם, של החשיבה שלהם, הייתה לאחר 2011, אז הם מדמיינים מזרח תיכון אחר, של מרחבים כאוטיים, של אנרכיה, של לא מדינות לאום שאפשר לנצח במלחמה או לעשות איתם הסכמי שלום, והם אלו שסקפטיים לגבי האפשרות שסידורי ביטחון יפצו את ישראל על הסיכון שהיא נוטלת בשעת נסיגה.
כן, אני אגיד פה משהו עצוב, אתה בעצם אומר שפה בהקשר הספציפי הזה, בניגוד לתחומים אחרים, הגיל הוא לא נותן ניסיון, חיים ועומק ופרספקטיבה, אלא קצת נועל בקונספציות.
אני דווקא חושב שאנשים מבוגרים יש הרבה יותר מה ללמוד מהם מאנשים צעירים. את יודעת שאני לא אייג'יסט. אבל כאן, בהקשר הספציפי, יש קו פרשת מים, 2011, מזרח תיכון השתנה באופן רדיקלי, ואנשים שנעולים בתוך תפיסות מסוימות, בתוך קונספציות מסוימות, שהתאימו למזרח התיכון שקדם ל-2011, פחות מתאים למזרח התיכון של לאחר 2011.
אוקיי, okay. אז תראה, זה פחות או יותר הניסוח המעודכן ביותר של הטיעון הביטחוני, שהוא באמת הרבה יותר אינטואיטיבי ופשוט להבנה מהטיעונים שעליהם דיברנו בפרק הקודם, שעסקו בעניינים הדמוגרפיים. אז לאן זה מביא אותנו?
אני אתכנע לאן זה מביא אותי. אני השתכנעתי מהפרק הקודם אפרת. אני חושב שאם ישראל נשארת בשטחים, העתיד של הציונות נמצא בסכנה. ואם ישראל יוצאת מהשטחים, אז אנחנו מסתכנים בכך שאנחנו...
עצם הקיום שלנו מוטל בסכנה.
בואי ננסח את זה ככה. אם היא נשארת בשטחים, מסכנת את הרוב הלאומי שלה, ואם יוצאת מהשטחים, מסכנת את הביטחון הלאומי שלה. עכשיו, נמצא כאן ברקע, כמובן, הספר שלי מלכות 67, נכון? כל מי שקרא את הספר, נורא נורא כבר, כן. זה מהדהד לו, אז אני רק יחזור על איך נוצר השם מלכות 67. יש כאן מלכות, ומלכות 22 של ג'וסף הלר, מה זה המלכות? אם יש בעיה, והדרך היחידה לפתור את הבעיה, הפתרון היחיד לבעיה, משכפל את הבעיה, זה מצב...
לזה קוראים מלכות.
של אבסורד לוגי, ולזה קוראים מלכות, מלכות 22. כן. אז פה יש לנו בעיה, אם ישראל נשארת בשטחים, מסכנת העתיד שלה, מזל שיש פתרון. לצאת מהשטחים, הבעיה שנצא מהשטחים, אנחנו מסכנים את העתיד שלנו. אז אני אמרתי את זה באיזשהו אולם הרצאות פעם, והסטודנטית הצביעה, ואמרה, זה נשמע לי לא כמו מלכות 22, אלא מלכות 67. עכשיו, התזה הזאת, הותקפה מכל הכיוונים. היא הותקפה מימין, שמכחיש את הבעיה הדמוגרפית, ומשמאל, כמו אהוד ברק, שמכחיש את הבעיה הביטחונית. בעצם מה ניסינו לעשות כאן? ניסינו להתבונן באופן רציונלי על הסיכונים. עכשיו, את יודעת מה חוסם את היכולת שלנו לעשות הערכת סיכונים רציונלית? אידיאולוגיות.
כן, על זה דיברנו פחות או יותר בשבעה פרקים הראשונים של העונה הזאת.
אידיאולוגיות מסתירות לנו את המציאות. כן, לאנשים שאידיאולוגית נורא ברור שנסיגה מהשטחים תציל את ישראל, קצת קשה הם להבין שאולי אותה נסיגה עצמה מהמת על ישראל. ואנשים שברור להם שמניעת נסיגה והמשך הנוכחות של ישראל בשטחים תציל את ישראל, קצת קשה להפנים שאולי הפעולה הזו עצמה, גם היא, מאיימת על ישראל. וזה קשור לזה שאידיאולוגיה מסתירות את המציאות, ותבנית החשיבה הבינארית שלנו, כן, שאנחנו מסתכלים על המציאות מתוך עדשות בינאריות, המציאות מטושטשת, קשה לראות אותה. ומה שניסים לעשות זה לנסות לעשות הערכת סיכונים ללא אידיאולוגיות.
כן.
פשוט להעריך את הסיכון שיהיה אם נשאר בשטחים, והסיכון הדמוגרפי.
אפילו בלי לדבר על כרגע מה לעשות, נכון? כן. בלי לדבר על מדיניות, פשוט בוא נתבונן במציאות ונראה מה הסיכונים.
נכון.
זה א' ב' לפני שהם מחליטים על המדיניות, צריך לראות מה הסיכונים.
בפרק 26 טענו שהערכת סיכונים הזאת, שמרבית הישראלים מרגישים ככה באופן אינטואיטיבי, שנצא מהשטחים אנחנו בצרות ונשאר בשטחים אנחנו בצרות, יצרה...
אדישות.
ככה נוצרה אדישות.
תראה, אני הראשונה שיעריך את ה... מאמץ שעשינו כאן בלשים את שני הטיעונים האלה על השולחן ולהסתכל ולהגיד שהם שווים אחד לשני, שיש פה שני טיעונים כבדי משקל ושווים בחוזק שלהם. יש רק בעיה אחת עם האמירה הזאת, אני חושבת שהיא לא נכונה. זאת אומרת, אני באמת חושבת שאם אתה שואל את הישראלי או הישראלית הממוצעים ממה הם הכי חוששים, זה הטיעון הביטחוני פה הוא המנצח. ובאמת רוב החברה הישראלית היום היא יותר נוטה ימינה, ואני חושבת שהיא יותר נוטה ימינה בגלל זה, בגלל הנימוק הביטחוני. החשש שאם נצא בהשטחים, יש פה איום קיומי על ישראל. ודיברנו על זה בפרק הקודם, על הכחשת הבעיה הדמוגרפית, ועל הכחשת כן. הסכנה
כאילו הדמוגרפית. הסכנה הדמוגרפית היא לא חיה,
לא,
היא לא חרדה חיה.
היא לא, אני אפילו לא יודעת מה אומרים, יהיה בסדר, או נסתדר, או אני לא יודעת אם זה כזה, תהיה עלייה מארצות הברית, או בן גוריון יחזור לחלק צ'קים לנשים שיולדות 10 ילדים, אני לא יודעת בדיוק על מה זה מתבסס.
אני מסכים איתך, אני חושב שהטמפרמנט הישראלי הוא באמת לא סימטרי, חוששים מאוד מאסון שתהיה בנסיגה, אבל הסטטוס קוו כזה נראה מאוד לא מאיים, אני חושב על סיפוח כן חוששים, אבל הסטטוס כבר נראה מאוד לא מאיים, אז אני רוצה אולי להציע לך תיאוריה, אולי שמסבירה את האסימטריה הזאת. אנחנו עוסקים בחרדות, נכון? זה מפחיד לצאת מהשטחים, יהיו טילים על תל אביב.
כן.
וזה מפחיד להישאר בשטחים, אולי נהיה מדינה דו-לאומית, כמו בוסניה או כמו לבנון, או... אבל מה ההבדל בין החרדות האלה? יש קשר מאוד עמוק, מאוד בסיסי, בין זיכרונות לבין חרדות. מישהו שפעם כלב נשך אותו, ויש לו זיכרון חי שכלב נשך אותו, מפחד מכלבים. מכלבים יותר ממי שכלב לא נשך אותו, נכון?
כן.
האנרגיה, הדלק שמזין חרדה, זה זיכרון. עכשיו, לגבי נסיגה מיהודה ושומרון, הישראלים כבר צברו זיכרונות.
כן, יש לנו זיכרון, הוא לא זיכרון, הוא מציאות, הוא הווה, נכון. הוא עדיין חי.
נכון. זאת אומרת, הנסיגה מהערים הפלסטינאית באוסלו הובילה אינתיפאדה השנייה. הנסיגה מעזה הוביל לארבע מבצעים בעזה ולטילים בכל הארץ. כשאנחנו מדמיינים את האפוקליפסה שתהיה כשניסוג מיהודה ושומרון, זה קל לדמיין את העתיד כי יש לנו עבר.
עבר שזולג להווה גם.
זה המציאות
שלנו. זה המציאות שלנו, זה ההווה שלנו. אנחנו יודעים איך זה נראה.
עכשיו אתה בא לישראלים ואומר, אם תשתהר ביהודה ושומרון, תהיה מדינה דו-לאומית.
מה זה מדינה דו-לאומית?
אין לנו זיכרונות של אסון דו-לאומי. אין לנו זיכרונות של בוסניה. דעתם, יש זיכרונות של בוסניה?
לבוסנים.
לבוסנים.
כן.
אין לנו זיכרונות לבנונים. יש את זה ללבנונים. לנו אין. לכן, אין סימטריה בחרדות, כי יש חרדה אחת, חרדת הנסיגה, שנצמדים אליה הזיכרונות, וחרדת ההישארות בשטחים, חרדה דמוגרפית, זה תיאוריה, לכן זה מאוד לאינטלקטואלים כזה, שקוראים מספרים, וזה חרדה שלא נצמדת אליה הזיכרון, ולכן דרך אגב, כדי לקנות את התזה שלנו, צריך להפריד בין חרדות לבין זיכרונות, צריך לפחד ממציאות שאף פעם אין לך זיכרון שנכוות ממנה, וזה כמעט בלתי אפשרי פסיכולוגית. אני אתן לך דוגמה. מבחינה רציונלית, אנחנו מאוד צריכים לפחד מרעידת אדמה.
כן, אנחנו על השבר הסורי-אפריקאי, וכל האזור הוא בסכנה מאוד מאוד גבוהה לרעידות אדמה.
נכון, ונראה לי, אני מקווה שאני מדייק כאן, כל 100 שנים יש כאן רעידת אדמה מאוד מאוד גדולה. מתי הייתה רעידת האדמה הגדולה האחרונה?
יותר מ-100 שנים.
כל פעם שאני קורא על זה כתבה, אז המומחה בא ואומר, השאלה היא לא אם תהיה רעידת אדמה גדולה,
אלא מתי.
אלא רק מתי. אני לא רואה ישראלים פוחדים מזה.
כן, זה מדהים מה שאתה אומר, אתה יודע, אני גדלתי בארצות הברית, ובארצות הברית, כאילו כשעושים כזה תרגילים בבית ספר, זה תרגילים לרעידות אדמה. זאת אומרת, יש כזה אזעקה, ויש דריל כזה, צריך כולם להיכנס מתחת לשולחנות, או לעמוד מתחת למשקופים. זה כאילו בילדות
בישראל
שלי,
אנחנו לא מתרגלים
אלה בזה. התרגולים, תרגולים נגד רעידת אדמה. ופה... התרגולים הם כזה, יש צבע אדום, יש אזעקה, כולם רצים למקלט, למרחב המוגן, אלה התרגולים שלנו.
בדיוק, עכשיו אפרת, תדע מתי אנחנו נתחיל לעשות את התרגולים של רעידת אדמה?
אחרי שתהיה פה רעידת אדמה.
אחרי שתהיה רעידת אדמה, אנחנו נתחיל לפחד מרעידת אדמה. ופתאום טאבה 36, ופתאום מדיניות, ופתאום אנחנו יהיה ועידת חקירה, ואנחנו לא נפסיק לדבר על רעידות אדמה. תדעת, כי נורא קשה לפחד ממשהו שלא חווית. יש קשר בין חרדות לבין זיכרונות. ישראלים מפחדים מאוד ממתקפת פתע נוסח 73. למרות שהסיכוי שזה יקרה הוא מאוד נמוך, וישראל לא מפחדים בכלל מרעידת אדמה. למרות שהסיכוי שזה יקרה הוא לא מאוד גבוה, הוא ודאי. למה? יש לנו זיכרונות שמתקפת פתע, אין לנו זיכרונות לאומיים, מדינתיים של רעידת אדמה. ואולי זה מסביר אפרת את התהייה שלך. למה על אף שרציונלית יש סוג של סימטריה בין האיומים, אמוציונלית אין סימטריה בין החרדות, כי חרדת הנסיגה מהשטחים, יש זיכרון שמזין אותה, חרדת ההישארות בשטחים ונהפוך למדינה דו-לאומית, אין לנו זיכרונות שמזינים אותה.
אז אם אני לוקחת את מה שאתה אומר, אתה בעצם רוצה, אם יש פה מאזינים שדווקא היו רגועים עד עכשיו, אמרו לא, בסדר, אז זה לא בדיוק סימטרי, וזה אומר, לא, זה די סימטרי. אנחנו דיברנו בשני הפרקים האלה, על שני טיעונים הישרדותיים, זה לא טיעונים כזה של השבט וכזה מי יותר מוסרי, מי יותר ציוני, מי יותר יהודי, מי יותר זה, את כל זה אנחנו גם כן נעשה בהמשך, אבל יש פה שני נימוקים שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לטעות בהם.
נכון.
זאת אומרת, כל טעות פה הוא סיום קיומה של מדינת ישראל, כמו שאנחנו מכירים אותה. ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לטעות פה.
נכון.
או להכחיש פה.
אני רוצה רק להוסיף עוד דבר אחד קטן. אפשר להעריך את הסבירות שההתממשות של שתי הימים האלה באופן לא סימטרי. אפשר להגיד שהסבירות שישראל תהיה באסון ביטחוני, ניסוג מהשטחים, להגיד שזה 30%, וישראל תהיה באסון דמוגרפי, נסתער בשטחים ב-40%. או הפוך, אפשר להגיד שיש אסון דמוגרפי ב-70%, ואסון ביטחוני ניסוג ב-40%. בסדר, אני לא רוצה למכור כאן שזה בדיוק אותה הסתברות, וכל אחד יכול לחשב את זה אחרת. מה שאני רוצה למכור כאן, זה בואו נתייחס לזה באופן רציונלי, ולא אידיאולוגי, ולא בינארי. יש כאן שתי סיכונים, שתיהם קיומיים, לא בטוח שהם זהים בעוצמתם, וכל אחד יכול לחוש ולהעריך את זה אחרת.
אבל אנחנו בטח לא יכולים להכחיש את קיומו של אף אחד מהם.
נכון. ממש כמו שזה לא חכם להכחיש את חממות גלובלית. אגב, גם אם מיעוט המדענים שטוען שאין חממות גלובלית, גם אם הם צודקים, כדאי שלא נכחיש את חממות הגלובלית, כי מחיר הטעות הוא אסון. כדאי באותה מידה שלא נכחיש את הבעיה הדמוגרפית, כי מחיר הטעות הוא אסון, או את הבעיה הביטחונית, בגלל שמחיר הטעות הוא אסון.
שאף אחד בו לא יתאה, אני באמת מתכוון לזה, תקשיב לי טוב מה אני אומר, שיהיה ברור אני שוב חוזר, ואל תעמידו אותי במבחן, השולחן.
אני אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה עוד פרק במפלגת המחשבות. בפרק הבא נעלה את הווליום ונעסוק באחת המילים הכי שנויות במחלוקת בסכסוך המדמם הזה, הכיבוש. עד אז אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו, לחלוק איתנו ועם החברים והחברות האחרים את המחשבות שלכם על מה שעלה בפרק ובכלל. אנחנו קוראים הכל ולפעמים גם מגיבים. בקבוצה תוכלו למצוא גם לינק לקבוצת וואטסאפ שקטה, שבה תקבלו הודעה בכל פעם שיוצא פרק חדש. תודה לניר לייסט ולאור שמיר שעורכים אותנו, ליה לויט ולאריה גולדין שמפיקים אותנו, ולניבה גולדברג שנותנת עוד דחיפה קלה למאמץ המשותף שלנו. פרקים נוספים של מפלגת המחשבות והסקטים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר החדש שלנו ובזירות ההסקטים המובילות.
לא במחסן, לא במרתף.